כל חי אונליין 93fm.co.il
Soliros osha shuoi Ovozo vadeti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום ראשון תזיין בניסן תפשין עין ה' א' דחול המועד פסח תפשין עין ה' ובחוץ לארץ יום טוב שני של גלויות א' לעומר תפשין עין ה' מסכת כתובות דף סמך ב'. מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון. אתם מאזינים לרדיו קול חי, המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו המביאה עליכם מדי בוקר בסייעתא דשמיא גדולה, גם בימי חול המועד, דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. חג שמח ומועדים לשמחה לכם, אחי ורעי, באשר אתם. אנחנו מצויים ביום הראשון של חול המועד פסח תשע"ה, היום הראשון לספירת העומר. ימי הספירה נזכרים בפרשה בין המועדים. לומר לך שכל הימים האלה מעין של מועד יש בהם, והרי הם כמו חולו של מועד ארוך, חג הפסח בתחילתו וחג השבועות בסופו. ישראל כשהיו במצרים נטמעו בכל מיני תומות עד שנשתקעו במנתת שערי תומה. והקדוש ברוך הוא עוד סיים תחת שיעבוד כל הכוחות ועוד הכניס אותם בממתת שערי חוכמה וכו'. ודבר זה לא הבטיח לאברהם, לכן מצינו בתורה שמזכירה יציאת מצרים 50 פעמים, להראות לכל העולם חסד שעשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל. וזה שאנו מונים ספירת העומר מיום טוב ראשון של פסח ממתת ימים, מפני שבכל יום ויום הוציא אותם משער כוח התומה והכניסם לשער של כוח התארה. שיהיו ראויים לקבל התורה. רק יודע תעלומות בלבד, יודע כל הסודות שגנז בעניין זה של השבתות והשביעיות שחוזרות ונשנות פעמים הרבה בתורה, ועיתר כל דבר נשגב בעתרת השבעה. וכן אתה מוצא שהתורה מונה שבע שבתות בימים, שבעה מועדים שהתורה קראתם שבת או שבתון. ואילו הם, שבת בראשית, השבת שבכל שבוע, שתי שבתות של פסח שהכתוב קראו שבת, שתי פעמים, כנגד ראשון של פסח ושביעי שלו, שבתון של ראש השנה, שבת שבתון של יום הכיפורים, שבתון של החג הראשון ושבתון של שמיני עצרת, הרי שבע שבתות. ואילו בחג השבועות לא נזכר שבתון ולא שבת, כי הוא יום החמישים, מעל כל שבע השבתות וקדושתו של יום החמישים, אין לה שם, כולו סוד. וכן בשנים אמרה תורה שבע שבתות שנים שכל שנת השמיטה היא שבת הארץ, ואילו שנת החמישים, שנת היובל שהיא מקודשת מכולן, לא נקראה בשם. כשם שבימים אלה בין פסח לעצרת מתבשלים כל תבואות הארץ והן נותנות חיות לגוף, כך כל חיות הנפש והנשמה תלויות בימים אלה לכל השנה. נאמר בזוהר שאם שומרים ישראל מצוות עומר שבפסח ושתי הלחם שבחג השבועות, כבר הם זכו בדין, ואין צריכים עוד להיות נשפטים בראש השנה ויום הכיפורים. הכתוב מתחיל בעומר ראשית קצירכם שבפסח ואחר כך מנחה חדשה וראשית הביקורים שבחג השבועות. הוא מסיים, ובקוצרכם את קציר ארצכם לא תחלה פעת צדך, לעני ולגר תעזוב אותם, אני השם אלוקיכם. לומר לך, שכל מי שראשיתו קודש ואחריתו קודש, כולו קודש. וכביכול הקדוש ברוך הוא מייחס עצמו עליו ואומר לו, אני השם אלוקיך. כך על פי השפת אמת. צאו למד שכל ימי העולם מששת ימי בראשית הם כולם עניין אחד של שבעה שבועות עד למתן תורה. דהיינו, שבע כפול שבע ושוב כפול שבע ואותו שבע מוכפל בשבע, תכפלהו שוב בשבע וכך שבע פעמים. ויצא לך זמן מתן תורתנו. כיצד? שבעה ימים שבת אחת. שבע שבתות תספרו 50 יום הם 49 ימי הספירה וחג השבועות העולה עליהם. שבע ספירות כאלה 350 יום, שנה אחת. וכבר אמרו שימי הרגילים הם למעלה מן הזמן ואינם עולים במניין ימי השנה. שבע שנים שבת הארץ אחת, שבע שבתות שנים יובל אחד של 50 שנה, שבעה יובלות 350 שנה. 49 יובלות הם 350 שנה כפול 7 וזמן מתן תורתנו. כיצד? 1656 שנים עד המבול, 292 שנים שחי נוח עד שנולד אברהם, 100 שנים של אברהם, 400 שנה שנגזר על זרו של אברהם להיות בגלות, והחשבון מתחיל מלידת יצחק, הרי 2448. קודם שיצאו ממצרים נאמר להם, החודש הזה לכם, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. והתחילו לחשוב מניסן שנה חדשה, אוסף עליהם שנת המבול, שלא שימשו המזלות ולא עלתה בחשבון, הרי 2450 שנה מכוון למניין 49 יובלות. כותב ספר החינוך בזה הלשון, אם תשאל למה אנו מתחילים לספור ממחרת השבת ולא מיום ראשון של פסח, התשובה, כי היום הראשון התייחד כולו להזכרת הנס הגדול והוא יציאת מצרים שהוא אות ומופת בחידוש העולם ובהשגחת השם על בני האדם. ואין לנו לערב בשמחתו ולהזכיר עמו שום עניין אחר. ועל כן נתקן החשבון מיום שני מיד. ואין לומר היום כך וכך ימים ליום שני של פסח, שלא יהיה חשבון ראוי לומר ליום שני. ועל כן נתקן למנות המניין ממה שנעשה בו והוא קורבן העומר, שהוא קורבן נכבד. שבו זכר שאנו מאמינים כי השם ברוך הוא בהשגחתו על בני אדם. רוצה לאחיותם ומחדש להם בכל שנה ושנה זרע תבואות לחיות בו. עד כאן לשונו. אף על פי שהריבים עלינו דבריו של המחבר הגדול הזה, ראוי כאן להוסיף עוד דברים של הסבר על דרך הרמז. וכך כותב בספר התודעה, הרי ששינתה תורה את שם חג המצות מכל שאר החגים והמועדים שלא קראתו שבתון אלא שבת, ולא קראתו לחג המצות שבת, כשהיא מדברת בגופו של החג, אלא רק בשעה שדיברה במצוות הנפת העומר וספירת העומר, בהם כתבה התורה, ממחרת השבת שתי פעמים. הרי שקשרה תורה את מצוות הספירה בעומר שלפניה ובמנחה החדשה שלאחריה, שכן כתוב בספר ויקרא פרק חב ג', וספרתם לכם ממחרת השבת מיום אביאכם את עומר התמופה, שבע שבתות תמימות תהיינה, עד ממחרת השבת השביעית תספרו 50 יום וקרבתם מנחה חדשה להשם. הרי שצוותה תורה תנופה בעומר, הכהן לוקחו בידו ומוליך ומביא לארבע רוחות השמיים ומעלה ומוריד לכל שש קצות העולם, ולא מצינו עוד תנופה שתעשה בכמח של מנחה, אלא במנחת הקנאות של סוטה בלבד. הרי שכתבה תורה בעומר, שקורבן ציבור היה, ואיניף את העומר לפני השם לרצונכם. ולא מצינו לרצונכם בשום קורבן ציבור, אלא זה בלבד. תאמר שכל הדברים הללו של שינוי שיש במצוות העומר לא ניתנו להידרש, והקשר שבין הקרבת העומר לספירת שבע שבתות רק לסימן בלבד ניתן שנדע מתי להתחיל לספור, התשובה היא שאכן רמז גדול יש כאן. בצאת ישראל ממצרים ביום תתוו בניסן הוציאם השם, ואילו לא הוציאם בכוחו הגדול ביום זה והיו שויים שם עוד מעט, כבר משוקעים היו שם לעולם. וכשהוציאה ממצרים פסח השם על כל המעברים והשלבים, ובפעם אחת הרימה מהשפטות עד לגבהי שחקים, מחולי חולין עד לגלושה העליונה של שבת. וכבר נאמר מה בין שבת לשבתון, שהשבת השם מקדשה, ושבתון מה שישראל מכוח עצמם ממקדשים. אותו פסח ראשון עדיין לא היה כוח ביד ישראל לקדש את חגם, אלא הקדוש ברוך הוא קידשו, והיה להם הפסח כשבת. ובאותה שבת, ויום 15 בניסן, יום טוב ראשון של פסח, נעשו ישראל בני חורין בגופם, ומרוממים ומנוסעים בנפשם במעלת הנפש גבוהה מאוד מאוד. כל קדושה עליונה זו שהרגישו אז בנפשם, לא הייתה בזכות עצמם, אלא מחסד עליון בלבד. אי מתי ידעו זאת? ממחרת השבת. ממחרת השבת אמר להם הקדוש ברוך הוא, הרי אני עוזב אתכם היום לנפשכם. לא רוממתי אתכם אתמול, אלא כדי שתדעו מהי רוממות הנפש שאליה תהיו חותרים להגיע אליה ברצון של עצמכם ובזכות מעשיכם. היום הזה אתם מתחילים. 50 יום תספרו 50 עליות תעלו בהשתדלותכם אתם, עד הגיעכם לסוף 50 יום למעלה העליונה מזו שהייתם בה אתמול. או אז תהיה מעלתכם קניין נצח ולא תמוש מכם לעולם. הקריבו היום את קורבנכם שמרצונכם ולא יתראו אותה דלעילה. ולא יירא לבבכם אם קורבן ראשית שלכם ענייה תהיה וקטנה מאוד. עומר אחד של קמח שעורים לכל העם כולו, לעם של גאולים, ובלבד שלרצונכם אתם תהה, מתוך לדוות אמת שבלב תבוא. אל תביאו לפני יותר, כי אינכם מוכנים לקורבן הגדול, ואם תביאו לא יירצה. אבל את אשר תביאו לפני לרצונכם כמידת נדוות הלב, די ליבו בשביל שאשפיע עליכם למענו רוב טוב והשפע יבוא עליכם מכל קצווי עולם ומלמעלה ומלמטה. רק התחילו לעלות ותספרו עליותכם. היה בסופריכם עליותיכם, אל תיסו עיניכם למעלה כי לא ידעתם אותו עדיין. תנו עיניכם תמיד למטה אל העומר, קורבנכם הראשון, תספרו וידעתם כמה עליתם. ויגבה לבכם ודרכי השם אשר אתם עולים בהם, ותזכו להגיע לסוף 50 יום אל מה שלא ציפיתם. אותה שעה מנחה חדשה תקריבו לפניי, חדשה תהיה לכם, כי לא האמנתם ולא ידעתם קודם שכך עשוי אדם להתעלות, עד אשר מיטב חלבו ומיטב שמנו וכל יש לו, הכל בו קודש לאלוקיו. או אז, כל איש בכם לעצמו, וכעל עדתכם כולו מיטב ביקוריכם תביאו, ולא עוד אומר לכם לרצונכם. כי אילו לרצונכם כל נפשכם וכל קניינכם הייתם מביאים, אלא רק לרצוני תביאו אשר אמרתי לכם לעצור ברוחכם, שכך רצוני, ואנשי קודש תהיו לי, וייתם כאנשים ולא כמלאכים. אלה מוריי ורבותיי, דברינו ביום הראשון של חול המועד פסח תשע"ה, ביום הראשון לספירת העומר תשע"ה. בשמחה ובטוב ליבב, כשמתווספת לכך שמחת החג, אנחנו נכנסים אל בית המדרש, לפתוח את היום בעסק תורתנו הקדושה. יהי רצון מלפניך אדוני אליי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה ויסמכו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. רגע לפני שאנחנו ניגשים לפרק הראשון של שיעור דפינו היומי, נזכיר שהיום הזה תזיין בניסן היה היום שבו נתלה המן הרשע. וכתוב בספרים שטוב לעשות היום בסעודה איזה דבר לזכר סעודת אסתר. כך המשנה ברורה בסימן תף צדי סעיף קטן ב', דברים שהוא מביא מהמגן אברהם ומהשלה. את תלמוד תורתנו הקדושה, עסקנו בתורה, אנחנו מקדישים ולומדים לרפואתו של רבי ברוך בן מרים, שרופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח מזור וטירופה, לו ולכל שאר חולי עמך ישראל. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה, על אשר למדנו בערב יום טוב ראשון של פסח, שאלות ששאלנו על דפים סמך וסמך א', כעת נחזור על השאלות ונשיב תשובות. שאלה ראשונה, מהו הקל וחומר לטמא חלב אדם ומדוע אינו טמא? התשובה, הקל וחומר הוא כזה, ומה גמל שאין מטמא מחיים? החלב שלו טמא, אישה מטמאת בנידתה כל שכן. על זה באה התורה ואומרת, תלמוד לומר את הגמל כי מעלה גרה, הוא. המילה הוא המיותרת באה ללמד, הוא טמא. ולא חלב אדם. שאלה שנייה, מה הוא מפרק ומשום מה חייב? התשובה, מפרק תבועה מן הקש שלה וחייב משום דש, וכן כשיונק מפרק את החלב ממקומו. שאלה שלישית, מהו גרדני, זלזלני ודולפני? והתשובה, גרדני מריטת צערות, זלזלני רעבתנים ודולפני עיניו דולפות מים. שאלה רביעית, מנהלן שעולה אמו ואינה יורדת אמו. התשובה, לשיטת רבונה לומדים את זה מהפסוק והיא בעולת בעל, בעלייתו של בעל ולא בירידתו. לרבי אלעזר לומדים זאת מהפסוק אם כל חי, לחיים ניתנה ולא לצער. השאלה האחרונה, מה אין משאין בפני השמש? והתשובה היא, כל דבר שיש בו ריח וקיוע, דהיינו שמתווה ונעשה רוק בפיו, אסור להשעות וחייבים לתת את האוכל הזה גם לשמש מיד כשמגישים את האוכל אל השולחן. אלה הם הוריי ורבותיי, התשובות לשאלות לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו בערב חג הפסח תשע"ה, ביום שישי י"ד בניסן, וכעת הגענו לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ט"ז בניסן תשע"ה, א' דחול המועד פסח תשע"ה, עיקר העניין הוא לימוד דפינו היומי דף סמך ב' ממסכת כתובות. את לימוד הדף אנחנו מתחילים, טוב שורות, מתחילת דף סמך א' עמוד ב', בנקודותיים מן המילים ועושה בצמר. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נשמח ונצליח. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, אותה למדנו בדף נ"ט עמוד ב', מהמלאכות שהאישה צריכה לעשות לבעלה ועושה בצמר טובה בצמר. מדייק את הגמרא, משמע שרק בצמר אין. דווקא בצמר היא צריכה לטוות. אבל בפשטים לא. בפשטים היא אינה צריכה לטוות. ולמרות שהדין הזה נשנה בתחילת המשנה, וכבר פרשה הגמרא ולמדנו את פירוש הגמרא על המשך המשנה, למה לא פרשה זאת הגמרא במקומו? אלא המתינה עד כאן, משום שלולי היה כתוב במשנה שיושבת בקתדרה, היה מקום לומר שמהמלאכות שחייבת לעשות לבעלה זה תביעת צמר, ואין צריך לומר תביעת פשטן. וכאשר היא מכניסה לו ארבע שפחות שנפטרת גם מתביעת צמר, מכל מקום היא טובה פשטן. אבל אחרי שאמרה המשנה שכשהכניסה ארבע שפחות יושבת בקתדרה, משמע שכשיש לה ארבע שפחות אינה צריכה לעשות בפשטן. אם כן, מקשה הגמרא, מדוע המשנה נקטה ברישה רק צמר ולא פשטים? אם כן, חוזרים אל הגמרא שכאמור מדייקת שדווקא בצמר צריכה האישה לטוות עבור בעלה. אבל בפשטים אינה צריכה לטוות. מבארת הגמרא מתניתין, המשנה שאומרת שרק בצמר היא צריכה לטוות מני, שיטת מי היא? רבי יהודה היא. זוהי שיטת רבי יהודה. דתניא, שנינו בברייתא, אינו כופה, אין הבעל כופה את אשתו לא לעמוד לשרת לפני אביו ולא לעמוד לשרת לפני בנו. כאשר הם אינם סמוכים על שולחנו, ולא ליתן תבן לפני בהמתו, לפני סוסו וחמורו, כך מסביר רש"י, מפני שהם צוהלים לדבר עבירה. אבל בקר אינו צוהל לדבר עבירה. עוד מפרש רש"י שבהמתו זה בעלי חיים הזכרים, ובקרו אילו הנקבות. אבל אומרת הברייתא כופה, כופה הבעל את אשתו ליתן תבן לפני בקרו, לפני הבקר שלו. והתוספות ריד מבאר, שהגרסה בגמרא ולא ליתן תבן לפני בקרו, ופירושו שהיינו שורו שחורש בו שטרחה היא עבורה וזלזול בה. אבל בקרו סוס או חמור שרוכב עליהם, אין בזה טרחה גדולה ולא זלזול, והיא כן צריכה לתת תבן לפניהם. הריטב"א מפרש להפך, שלבהמתו שעומדת לרכיבה אינה צריכה לתת, אבל בקרו שעומד לעבודת השדה צריכה לתת, כיוון שיש בזה חיי נפש. מקשים הראשונים במסכת נדרים בדף פ"א עמוד ב', שנינו ברייתא שאישה שנודרת שלא ליתן תבן לפני בקרו, אינו יכול להפר כיוון שאינה משועבדת לו. מסבירים המפרשים שאף שבסתם משועבדת ליתן תבן לפני בקרו, מכל מקום כיוון שאין זה עיקר חיובה ואין זה מהשבע מלאכות ששנויות במשנתנו, חל על זה הנדר שמדירתו. ממשיכה הברייתא ואומרת, רבי יהודה אומר, אף אינו כופה לעשות בפשטן. הבעל לא כופה על אשתו לטוות בפשטן, מפני שפשטן מסריח את הפה, הוא משרבט את השפתיים, מעריך כשרבית את השפתיים, עושה פגימות בשפתיים משום שצריך ללחלכו ברוק בזמן התביעה. ואני מילב הדבר הזה שאמרנו שפשטן משרבט את השפתיים הוא רק בכיתנה רומאה, בפשטן רומאי. אומרת הגמרא שנינו במשנה, רבי אליעזר אומר, אפילו הכניסה לו 100 שפחות, כופה הבעל את אשתו לעשות בצמר משום שהבטלה מביאה לידי זימה. אמר רב מלכאיו, אמר רב עדה בר אהבה, הלכה כרבי אליעזר. ואגב, שהזכירה הגמרא את הפסק של רבי מלכאיו, מביאה הגמרא שישה דינים, מהם נשנו במשנה ובברייתא, ומהם נאמרו בגמרא, שדיברו בהם רב מלכאיו ורב מלכאיה, המוראים ששמם דומה, ונותנת בהם הגמרא סימן שנוכל לזכור מה אמר רב מלכאיו ומה אמר רב מלכאיה. אומרת הגמרא, אמר רבי חנינא בריידר אביקא, הדין שנאמר בעניין שפוד שצלו בו בשר ביום טוב ומאוסו, שהתירו לשמוט אותו בטלטול מן הצד ולהניחו בקרם זווית, הוא חולק על רב יהודה אמר שמואל שאוסר לטלטלו משום מוקצה שהוא מחמת מאוס. וכן הדין שנאמר כאן בעניין הכניסה לו ארבע שפחות שהלכה כרבי אליעזר שחייבת לעשות בצמר. וכן הדין שנאמר בעניין גומות שאין צורך שיראו שערות לסימן שהנערה גדולה היא, אלא די אם יש את הגומות שלהם. וחולק על רבונה שאומר שצריך לראות שערות עם גומות. את כל הדינים הללו אמרם רב מלכאיו. ואילו מה שנאמר לעניין ישראל המספר גוי, המגדל בלורית לעבודה זרה, שכיוון שהגיע לבלוריתו מניח מלספר, ופרשו שצריך להניח מלספר שלוש אצבעות סביב הבלורית, לכל רוח, וכן הדין שנאמר שאסור ליתן אפר מקלה, אפר שריפה, על גבי מכה, כיוון שמשאיר רושם ונראה ככתובת קעקה, שאותה אסרה תורה, ככתוב בספר ויקרא פרק י"ט פסוק כוח, וכתובת קעקה לא תיתנו בכם, והיינו כתב חקוק ושקוע בבשר שאינו נמחק לעולם, וכן בעניין מה שנאמר בעניין גבינה של עובדי כוכבים, שהטעם שאסורה משום שמחליקים פניה בשומן חזיר, כל הדינים הללו אמרם רב מלכיה. ואילו רב פאפה אמר, מתניתין ומתניתה, מה שנאמר בעניין משנה וברייתא, אמרם רב מלכיה. מה שנאמר בשמעתתא, מה שנאמר בגמרא, לא על משנה וברייתא, את הדינים הללו אמר רב מלכיו. ובהמשך תבאר הגמרא מהו ההבדל בין רבי חנינא בריידר אביקא לבין רב פאפה. וסימנח, כדי שלא תטעה להחליף בין מה שאמר רב מלכיה לבין מה שאמר רב מלכיו, תאמר לעצמך את הסימן הבא, מתניתא מלכתא, הברייתא היא מלכה כלפי הגמרא, וכל שכן שהמשנה מלכה כלפי הגמרא, שממנה מקשים על שמיתתות של האמוראים, ומלכה היא לשון נקבה, וגם מלכיה זה לשון נקבה, זאת אומרת שהסימן מורכב משני פרטים, א' שמלכה לשון נקבה, וגם השם מלכיה לשון נקבה, ואם תקשה על כך ותאמר שגם שמיתתה זה לשון נקבה, על זה הוא הוסיף סימן נוסף, שהברייתא אינה מלכה, על השמייטתה על דברי הגמרא. זאת אומרת שרב מלכיה דיבר על הברייתות, ואילו רב מלכיו זה לשון זכר, אז הוא דיבר על דברי הגמרא. שואלת הגמרא מהי בעיניי ומה ההבדל בין הסימן שנתן רבי חנינא בריידר אביקא לסימן שנתן רב פאפה? משיבה הגמרא, איכא בעיניי יש הבדל ביניהם, מי אמר שההלכה כרבי אליעזר, שאף שהכניסה לו האישה לבעל ארבע שפחות, צריכה לעשות בצמר? רבי יחא בריידר אביקא אמר זאת רב מלכיו, ואילו לרב פאפה, כיוון שזה נאמר על משנה, אמר זאת רב מלכיה. דהיינו שארבע הלכות נאמרו על ידי רב מלכיה, ושתיים על ידי רב מלכיו. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, רבן שמעון בן גמליאל אומר, אף המדיר את אשתו מלעשות מלאכה, יוציא, יגרש אותה וייתן כתובה, כי הבטלה מביאה לידי שיעמום. שואלת הגמרא, מה בא רבן שמעון בן גמליאל לחדש? היינו תנא קמא, זה הם בעצם דברי תנא קמא. דברי רבי אליעזר, שהוא התנא שהוזכר במשנה לפני רבן שמעון בן גמליאל, שהוא אומר שאדם יכול לקוף את אשתו אפילו אם הכניסה לו ארבע שפחות לטוות בצמר, משום שהבטלה מביאה לידי זימה. תרץ את הגמרא, איכא בעיניי הוא ההבדל בין רבן שמעון בן גמליאל לבין רבי אליעזר, זה באופן דמיטללה בגורייתא כתנאיתא, משחקת בכלבים קטנים ונדרשיר ובמשחק השחמט, שמשום שיעמום אין אלא ביושבת בתל, אבל משום זימה יש כל שאינה עושה מלאכה. ובעצם אין כאן מחלוקת ביניהם להלכה, אלא שרבי אליעזר מדבר בהכניסה ארבע שפחות שיכול לקוף אותה לעשות בצמר, למרות שמשחקת, משום שהבטלה מביאה לידי זימה. אבל רבן שמעון גמליאל מדבר כשאדירה שלא תעשה מלאכה, והיא משחקת, אינה חייב להוציאה, כיוון שלא תגיע לידי שיגאון. וחיית מוריי ורבותיי, הגענו אל המשנה בדף סמך א' עמוד ב'. אגב, ששנינו במשנה הקודמת בדין המדיר את אשתו מלעשות מלאכה, באה המשנה לבאר דיני מדיר את אשתו מתשמיש המיטה. בהמשך מבאר את המשנה מי רשאי לפרוש מביתו ללא רשות אשתו ולכמה זמן, ולאחר מכן תפרש המשנה את חיובי העונה של כל אחד. וכך אומרת המשנה בדף סמך א' עמוד ב', המדיר את אשתו מתשמיש המיטה, שאמר קונם הנאת תשמישך עליי, אבל אם הוא מדיר הנאה ממנו לא חל הנדר, כיוון שמשועבד לה. ככתוב בספר שמות פרק כ"א פסוק יוד, עונתה לא יגרע, ואדם לא יכול לנדור על דבר שהוא משועבד אליו. אם כן אומרת המשנה, המדיר את אשתו מתשמיש המיטה, בית שמאי אומרים, היא מדירה רק למשך שתי שבתות, שבועיים, צריכה להמתין ואינו חייב להוציאה, אבל אם היא דירה הנאה לפרק זמן ארוך מכך, אינה צריכה להמתין אלא יוציאה מיד בגט וייתן כתובה. בבית הלל אומרים, רק אם היא דירה שבת אחת, שבוע אחד, צריכה להמתין. אבל יותר מכך, אינה צריכה להמתין אלא יוציאה מיד בגט וייתן כתובה. הריטב"א חולק על פירושו זה של רש"י, והוא מבאר את המשנה, שתי שבתות ושבת אחת, אין הכוונה שיגביל את הנדר לתקופה של שתי שבתות או שבת אחת, אלא כך מפרש את המשנה. המדיר את אשתו מתשמיש המיטה ולא נתפרש במשנה אם מדובר שיגביל את חלות הנדר לזמן או אף שאדירה לעולם. בית שמאי אומרים שתמתין בית שבתות, ואם לאחר בית שבתות עדיין נדרו קיים עליו לגרשנה ולתת לה כתובה. ובית הלל אומרים שאינה צריכה להמתין על השבת אחת, אבל אם עבר שבוע ועדיין נדרו קיים, יוציא וייתן כתובה. דין נוסף מביאה המשנה, תלמידים הלומדים תורה יוצאים מעירם לתלמוד תורה בעיר אחרת שלא ברשות נשותיהם לתקופה של 30 יום. אבל הפועלים יוצאים מעירם ללא רשות נשותיהם לעשות מלאכה בעיר אחרת רק שבת אחד, רק שבוע אחד. למרות שרגילים התלמידים ללמוד תורה בעירם ועונתם מליל שבת לליל שבת, וכן הפועלים שרגילים לעשות מלאכתם בעירם ועונתם שתיים בשבת, בכל זאת רשאים לשנות ממנהגם ולבטל על ידי כך את עונתם. כך תוספות בדיבור המתחיל, התלמידים יוצאים שלו ברשות. ותוספות לקמן בדף סמך ב' עמוד א', דיבור המתחיל והתניה מביאים בשם רי בר ברוך, שזו עונה של התלמידים הלומדים בעיר אחרת שצריכים לחזור לביתם ביום ה-31 לפקוד נשותם, ושוב רשאים להילך לעוד 30 ימים. וכן, זו עונה של פועלים העושים מלאכה בעיר אחרת שצריכים לחזור לביתם ביום השמיני לפקוד נשותם, ושוב רשאים להילך לעוד שבוע, שכך נקבעה עונתם כשהולכים ללמוד או להתפרנס בעיר אחרת. יש מחלוקת ראשונים, האם הכוונה שיכולים להיעדר שבוע ויבואו ביום השמיני, או שמא עליהם לבוא ביום השביעי והוא הדין לעניין תלמידים. האם כוונת המשנה שעליהם לחזור ביום ה-30, או שמא ביום ה-31? לדעת רוב הראשונים, אינם צריכים לבוא אלא ביום השמיני, כמשמעות לשון המשנה, שיוצאים שבת אחת, משמע שכל השבוע יוצאים ובאים לאחר השבוע. אבל לדעת הרי בתוספות לקמן בדף סמך ב' עמוד א', כוונת המשנה שעליהם לחזור ביום השביעי. דין נוסף מביאה המשנה, העונה האמורה בתורה, שחייב לפגוד את נשתו, ככתוב, עונתה, לא יגרה, שיעורה משתנה לפי התעסקות האדם. הטיילים שאינם עוסקים לא בסחורה ולא במלאכה, עונתם בכל יום. הפועלים שטש כוחם, עונתם רק שתיים בשבת. החמרים שיוצאים לכפרים להביא תבועה, למכור בשוק, עונתם רק אחת בשבת, והגמלים שמביאים חבילות על הגמלים ממקום רחוק, עונתם רק אחת ל-30 יום. הספנים שמפרשים לים הגדול, עונתם רק אחת ל-6 חודשים, דברי רבי אליעזר. זוהי המשנה שלנו בדף סמך א' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שהמדיר את אשתו מתשמיש המיטה לבית שמאי צריכה להמתין שתי שבועות ולבית הלל רק שבוע אחד. שואלת הגמרא, מה איתם עד בית שמאי שאומרים שצריכה להמתין שבועיים? עונה הגמרא, גמרי לומדים זאת מיולדת שילדה נקיבה שהיא התמאה שבועיים, ושוהה שבועיים מלשמש מיטתה, ואף זו יכולה לסבול המתנת שבועיים. בבית הלל שאמרו שצריכה להמתין רק שבוע, טעמם משום דגמרי לומדים זאת מיולדת שילדה זכר שתמאה רק שבוע, ואף זאת צריכה לסבול רק המתנת שבוע. פרשו תלמידי רבינו יונה שכיוון שכן הוא דרך העולם שלפעמים אסורה בתשמיש שבועיים ימים, לפיכך אין לה להקפיד אם מדירה בעלה מתשמיש בשיעור הזה, שהרי כך הוא דרך העולם שלפעמים נמנעת מתשמיש בתקופה הזו. ובמאירי הוא הוסיף ביור על דברי בית שמאי, שהטעם שעליו לגרשנה היינו כדי שלא תתעגן, אבל תקופה קצרה כגון זו אינה נחשבת עיגון, שכן הוא דרך העולם שפעמים נמנעת מתשמיש המיטה שבועיים, ואיזה נחשב עיגון. שואלת עכשיו הגמרא, ובית הלל נמי, לשיטת בית הלל, מדוע למדו מיולדת זכר? נגמרו שילמדו מיולדת נקבה, שכיוון שמצינו בדרך העולם פעמים שממתינה שבועיים, מדוע צריך לקוף את הבעל להוציא ולגרש אותה אחרי שבוע? מתרצת הגמרא, היא מיולדת גמרילה, אם מיולדת לומדים זאת, אחנמי. אכן היו אומרים שצריכה להמתין שבועיים, אבל לא לומדים בית הלל מיולדת בכלל, אלא בית הלל מנידה גמרילה. בית הלל לומדים מנידה שממתינה רק שבוע לתארתה, מקודם שתשמש מיטתה, ואף זאת צריכה לסבול רק המתנת שבוע. מבארת הגמרא במייקה מפליגי, במה הם נחלקו? מבארת הגמרא, מר סבר בית הלל סובר שמסתבר ללמוד מידה דשכיח, דבר רגיל שכועס הבעל על אשתו, ומדירה הנאה ממידה דשכיח, מתומת נידה, שתמאה רק שבוע. אבל לידע דבר שהוא לא כל כך שכיח, ואין ללמוד מזה שצריכה להמתין שבועיים. ומר סבר בית שמאי סוברים, שמסתבר ללמוד מידי דאו גרים לה, דבר שהוא גרם לה איסור, היינו שמדירה הנאה, ממידי דאו גרים לה, מדבר שהוא גרם לה, דהיינו לידה שעל ידו באה לה. שכשם שבלידה ממתינה שבועיים, אף זאת צריכה להמתין שבועיים, למרות שאינו שכיח כל כך, אבל נידע לא הוא גורם לה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה מחלוקת בית שמאי ובית הלל, כמה זמן צריכה אישה להמתין כשמדירה בעלה מתשמיש המיטה? אמר רב, מחלוקת בית שמאי ובית הלל, כמה זמן צריכה להמתין? רק במפרש שמדירה לזמן קצוב. לבית שמאי מדירה שבועיים עדיין צריכה להמתין, ולבית הלל רק אם מדירה שבוע צריכה להמתין. אבל אם מדירה מתשמיש בסתם שלא פירש לכמה זמן מדירה, דברי הכל בין לבית שמאי ובין לבית הלל, יוציא את האישה בגט לאלתר מיד, וייתן כתובה. אבל שמואל אמר, אפילו אם מדירה מתשמיש בסתם ולא פירש לכמה זמן מדירה, נמי ימתין מלגרשה, גם כן ימתין מלגרשה לבית שמאי שבועיים ולבית הלל שבוע, שמה בתוך זמן זה ימצא פתח חרתה לנדרו, לומר שעל דעת זה לא נדר, ויתיר לו החכם את הנדר שלו. שואלת הגמרא, מדוע צריכים רב ושמואל לחזור ולומר מחלוקתם בביאור משנתנו? הפליגי באחד הזימנה, הרי רב ושמואל נחלקו בזה פעם אחת בביאור משנה מובט להלן, ומדבריהם שם אפשר להבין שגם כאן נחלקו. נתנן, שנינו במשנה לקמן בדף עין עמוד א', המדיר את אשתו מלהנות לו, ואסור לו ליתן לה מזונות, אם פירש שמדירה הנאה עד 30 יום יעמית פרנס, כלומר יאמר כל הזן את אשתי לא מפסיד, ואחר כך יפרע למי שיפרנסנה. אבל להעמיד פרנס שיפרנסה בשליחותו אסור, כיוון שאף זה נחשב שהבעל מהנה אותה, כמו שמבואר בגמרא לקמן בדף עין עמוד ב'. ואם מדירה הנאה ליותר מכאן, ליותר מ-30 ימים, יוציא את אשתו בגט וייתן כתובה, משום שמתפרסם ברבים שהדירה הנאה וזלזולו לה. ואמר רב בביאור המשנה הזו, לא שאנו שצריכה להמתין 30 יום, אלא במפרש שמדירה הנאה רק ל-30 יום. אבל אם מדירה הנאה בסתם שלא פרש לכמה זמן מדירה הנאה, יוציא את אשתו בגט לאלתר מיד, וייתן כתובה. אבל שמואל אמר, אפילו אם מדירה הנאה בסתם ולא פירש לכמה זמן מדירה הנאה, נמי ימתין גם כן ימתין 30 יום, שמה ימצא פתח הרתה לנדרו, לומר שעל דעת זה לא נדר ויתיר לו החכם את נדרו. אם כן, נשאלת השאלה למה רב ושמואל צריכים לחלוק גם בביאור המשנה שלנו. הרי זה בדיוק אותה מחלוקת שמופיעה לכמן. מדרץ את הגמרא צריכה, צריכים רב ושמואל לחלוק בפירוש בשתי המשניות. אי אפשר ללמוד מחלוקת אחת מחברתה. למה? דית, מר, אם היינו לומדים את מחלוקתם רק בהר, רק במדיר את אשתו מתשמיש המיטה, היה מקום לומר שרק בהר, רק במדיר את אשתו מתשמיש המיטה, כאמר רב שאם לא קצב זמן לנדרו, יוציא את אשתו בגט מיד, משום דלא אפשר בפרנס שיספק אותה במקומו. אבל בהי, במדיר את אשתו מלענות לו, דה אפשר לספק את צרכיה בפרנס שיפרנסה במקומו, אימא מודילי, הייתי אומר שמודהו לשמואל, שגם כשנדר סתם ימתין 30 ימים שמה יימצא פתח לנדרו, לכן צריכים להשמיע לנו שהוא לא ממתין אלא מגרש מיד לשיטתו של רב. והיא התמר בהי, אם היה את מחלוקת רב ושמואל במדיר את אשתו מלענות לו, היה מקום לומר שרק באח, רק במדיר את אשתו מלענות לו, כאמר שמואל, אומר שמואל להמתין 30 יום משום שאפשר לפרנסה על ידי אחר. אבל בה, במחלוקת לגבי מדיר את אשתו מתשמיש המיטה שאי אפשר על ידי אחר, אם עמודי לרב, אולי שמואל מודה לרב שאם לא קצב זמן הוא חייב לתת גט מיד, לכן צריכה, צריך לומר לנו בשניהם שחולקים הם, אם גם בסתם צריכה להמתין, שמה יימצא פתח לנדרו. אומרת הגמרא שנינו במשנה, התלמידים יוצאים לתלמוד תורה שלא ברשות האישה למשך 30 ימים. שואלת הגמרא אם יוצאים ברשות נשותיהם, כמה זמן מותר להם לצאת? משיבה הגמרא שברשות יכולים לצאת כמה דבאי, כמה שרוצים. שואלת הגמרא, אורחא דמילתא כמה? הרגילות, כמה זמן ראוי לפרוש מביתו כדי ללמוד תורה, אף אם יכול לפתותה שתסכים ותרשה לו ללכת, ולא יסחט על פרישתו. עונה הגמרא, אמר רב, ראוי לנהוג שישאל לסירוגין חודש אחד כאן בבית המדרש שבעיר אחרת, וחודש אחד בבית. והוא מביא ראיה לשיעור הזה שנאמר בפירוט חלוקת המשרתים שעבדו את דוד המלך. היו 12 משמרות של 24,000 איש כל אחת שהיו ממונים על כל צורכי המלך, וכל אחת הייתה נמצאת חודש בשנה בתפקידה. נאמר בספר דברי הימים א' פרק זך פסוק א', ובני ישראל למספרם ראשי האבות ושרי האלפים והמאות ושוטריהם המשרתים את המלך לכל דבר המחלקות הבאה והיוצאת חודש בחודש לכל חודשי השנה. המחלוקת האחת 24,000. אז המחלקות זה המשמרות שהיו עובדים את דוד המלך חודש בשנה הבאה והיוצאת. תכף הגמרא תפרש את המילים הללו. והיו מתחלפים מדי חודש בחודשו, והיו 12 מחלקות לכל חודשי השנה. מחלקה לחודש, ודאי היה לכתוב בפסוק המשרתים את המלך לכל דבר המחלקות חודשי השנה, כדי ללמדנו שכל חודש הייתה נכנסת מחלקה אחרת לשרת. הוסיף הכתוב לומר הבאה והיוצאת חודש בחודש, כדי להשמיענו שחוץ מהמחלקות שהיו מתחלפות לשרת כל אחת את המלך חודש בשנה, היו עוד שתי מחלקות קבועות שהיו מתחלפות ביניהם כל חודש. חודש זו משרתת וזו בבית, וחודש זו משרתת וזו בבית. אף כאן יכול התלמיד חכם לפרוש מביתו לעיר אחרת כדי ללמוד תורה חודש אחד, ולשוב ולשעות חודש אחד בביתו. אבל רבי יוחנן אמר שההנהגה הראויה היא חודש אחד כאן בבית המדרש שבעיר אחרת, ושניים בביתו וחודשיים בביתו. שנאמר באנשים ששלח שלמה המלך מישראל לצורך הובלת עצים מלבנון לבניין בית המקדש, שהם היו 30,000 אנשים. ונאמר בספר מלכים א' פרק ה' פסוק כוח, וישלחם לבנון 10,000 בחודש, חליפות חודש יהיו בלבנון, שניים חודשים בביתו. ואדוני רם על המס. אז חודש היו 10,000 איש בלבנון לעבודת הבאת העיצים, ושניים חודשים יהיו כל אחד מה-10,000 איש שעבדו בלבנון, יהיו בביתו. שבחודש הראשון הייתה הקטה הראשונה בלבנון ושתי הכיתות האחרות בבית, ובחודש השני הייתה הקטה השנייה בלבנון והראשונה חזרה לביתה. בחודש השלישי הייתה הקטה השלישית בלבנון והשנייה חזרה. בחודש הרביעי הלכה שוב הקטה הראשונה ללבנון. נמצא שאחר שעבדה הקטה הראשונה בלבנון חודש, היא שעתה בבית חודשיים, וכך כולם. כך אומר רבי יוחנן, היא ההנהגה הראויה לתלמיד חכם, חודש אחד בבית המדרש שבעיר אחרת וחודשיים בביתו. שואלת הגמרא, ורב נמי, רב גם הוא, מה הייתה מה לא אמר מההי? למה הוא לא לומד מהפסוק שהעביר רבי יוחנן מבניין בית המקדש המבואר שצריך לשעות חודשיים בבית? מתרץ את הגמרא, שייני, בניין בית המקדש שונה בניין בית המקדש מלימוד תורה, אפשר לבנות את בית המקדש על ידי אחרים שהיו בכיתות האחרות, ולכן אינו רשאי להתעכב יותר מחודש בלבנון לעבודת בית המקדש כנגד חודשיים בביתו. אבל את לימוד התורה שלו אחר לא יכול ללמוד במקומו, ולכן רשאי להתעכב חודש בבית המדרש שבעיר אחרת כנגד חודש בביתו. שואלת הגמרא, ורבי יוחנן מה הייתה מה לא אמר מהי? למה רבי יוחנן לא לומד מהפסוק שהביא רב ממשרתי דוד המלך ששהו חודש בעבודת המלך כנגד חודש בבית, ומבואר משם שדי בשהיית חודש בבית כנגד שהיית חודש בבית המדרש שבעיר אחרת? מתרץ את הגמרא, שייני, הטעם שונה הדבר שם אצל משרתי דוד המלך, דאית לי הרווחה שיש לו להולך לעבודת המלך, הרווחה בפרנסתו שנהנה מבית המלך, ויהיה לה מזונות ותכשיטים ברווח, ולכן מסכימה היא שילך חודש מתוך חודשיים לעבודת המלך. אבל לימוד תורה זו היא מצווה רק שלו, ואינה מסכימה יותר מחודש בלימוד וחודשיים בבית. אף שנוטלת שכר על שממתינה לבעלת בואו מבית המדרש כמבואר במסכת ברכות דף י"ז עמוד א', מכל מקום, אינו רשאי להמתין יותר משיעור זה מקל וחומר מבניין בית המקדש. אם בבניין בית המקדש המצווה מוטלת אף עליה, כמו שמבואר ברמב"ם בהלכות בית הבחירה, פרק א' הלכה י"ב, הכל חייבים לבנות ולסעוד בעצמן ובממונם אנשים ונשים, אז לעבודת בית המקדש אינו רשאי ללך יותר מחודש כנגד חודשיים בביתו, כל שכן תלמוד תורה שהיא אינה מצווה בזה כלל, שאין לו להילך יותר מן השיעור הזה. ואגב, שהביאה הגמרא את מחלוקת רב ורבי יוחנן בדרשת הכתוב בשיעור הראוי לפרוש מביתו לתלמוד תורה, מביאה הגמרא עוד מחלוקת ביניהם. אמר רב, הנחש שוברת חצי גופו של אדם. חצי גופו, הכוונה חצי כוחו, שנאמר בנבואה שהתנבא יחזקאל על חורבן ירושלים. ספר יחזקאל פרק כ"א פסוק י"א, ואתה בן אדם, הענך בשברון מותניים, ובמרירות תענך לעיניהם. והיינו שההנחה שוברת את הגוף עד מותניים שהם באמצע הגוף. ורב יוחנן אמר שההנחה שוברת אף את כל גופו של אדם, שנאמר בפסוק שאחריו, שאמר הקדוש ברוך הוא ליחזקאל, והיה כי אומרו אליך ישראל שירו אותך נאנח, על מה אתה נאנח? ואמרת, תאמר להם, אל שמועה, לשמועה שיחרב בית המקדש, כי באה ונמס כל לב ורפו כל ידיים, וכי אתה כל רוח, תקצר כל רוח, וכל ברכיים תלכנה, ינו ברטט ובעלה ללא מנוחה. ולכן הביאו את המחלוקת הזו כאן לומר שההנחה קשה לתשמיש, שכתוב כאן וכעתה כל רוח, ככתוב שאמרה רחב למרגלים ששלח יהושע שנפל פחד היהודים על יושבי הארץ. נאמר שמה בספר יהושע פרק ב' פסוק י' א', ולא קמה עוד רוח באיש. ודרשו חזל במסכת צבחים דף קופת זין עמוד ב', שלא יכלו להתקשות. כך הוא מסביר, היה עבץ. אם כן, סיום הפסוק בספר יחזקאל, וכל ברכיים תלכנה מים, כמו מים. הרי שההנחה שוברת את כל הגוף מלב עד ידיים, עד רוח ועד ברכיים. שואלת הגמרא, ורבי יוחנן נמי גם הוא, מדוע אמר ששוברת כל גופו? הכתיב הרי נאמר בפסוק שנאנח רק בשברון מותניים, הרי שההנחה שוברת רק חצי גוף. מדרץ את הגמרא, היא, מה שנאמר בשברון מותניים, דקי מתחלה, ממותניים מתחלה. כשמתחילה השפעת ההנחה על הגוף, זה מתחיל מן המותניים. שואלת הגמרא, ורב נמי, ורב גם הוא, מדוע אמר ששוברת רק את חצי הגוף והכתיבה, שעל ידי ההנחה ונמס כל לב ורפו כל ידיים וחייתה כל רוח ולא רק חצי גוף? מדרץ את הגמרא, שייני, ההנחה, שונה ההנחה המגיעה מחמת השמוע על חורבנו של בית המקדש, דתקיף הטוב החזקה מאוד השפעתה על האדם עד כדי שבירת כל הגוף. אבל סתם הנחה אינה שוברת, אלא עד חצי הגוף. ולמרות שהפסוק שהביא רב מדבר גם הוא בהנחה על חורבן בית המקדש, שם מדובר על שמוע שעתיד להיחרב. וההנחה זו אינה שוברת אלא חצי גוף. אבל בפסוק השני התנבא להם שעתיד בית המקדש להיחרב, ואז היא ינמס כל לב מההנחה שתהיה אחר כך. כך תוספות בדיבור המתחיל, שייני שמועת בית המקדש דתקיף הטובה. מביאה הגמרא שעליו שהתבהר ששמועת חורבן בית המקדש שוברת את גופו של אדם יותר משאר צרות, לא תמיד זה כך. ספרת הגמרא, הוא ישראל ועובד כוכבים, דאבו כאזלי באורחה בהדי הדדי. ישראל ועובד כוכבים הלכו יחד בדרך. לא ימצא עובד כוכבים לסגוי בעדי, הגוי לא הצליח ללכת ביחד עם הישראל, מחמת שהיהודי הלך מהר בכוח רב, וכדי לגרום לו ללכת לאט יותר, עד כרי הזכיר הגוי ליהודי את חורבן בית המקדש. נגיד ואיתנך, נענק ונענך היהודי, מחמת שנזכר בחורבן בית המקדש. ואפילו אחי, למרות שנענך על חורבן בית המקדש, לא ימצא עובד כוכבים לסגוי בעדי. לא הצליח הגוי ללכת ביחד עם היהודי, משום שהיהודי המשיך ללכת מהר. אמר לי, אומר לו הגוי ליהודי, לאו אמריתו וכי אתם לא אומרים שהנחה שוברת חצי גופו של אדם? ואם כן, איך אתה עדיין הולך מהר כל כך? אמר לי, ישיב היהודי לגוי, אני מילי הדברים הללו שאמרם רב, שהנחה שוברת חצי גופו של אדם נכונים רק במיל תחד איתי. דברים חדשים שהראו לאדם, אבל השמועה הזו של חורבן בית המקדש, דשנן בה, שכבר הורגלנו אליה, לא, היא לא שוברת את הגוף. דאמרי אינשי רגילים אנשים לומר, דמלפי תכלי אישה רגילה לשקל בניה, לא עלינו, לא באתה אינה מפחדת שוב במות אחד מהם, כיוון שכבר הורגלה לסבל הזה. גם אנחנו, כיוון שכבר הורגלנו לחורבן בית המקדש, אין ההנחה עליו שוברת את גופנו. אומרת עכשיו הגמרא, במרכז דף סמך ב' עמוד א', שנינו במשנה, טיילין עונתם בכל יום. שואלת הגמרא, מהי טיילין? מה זה טיילין? משיבה הגמרא, אמר רבה, הטיילין אינם בני פירקי, התלמידים שרבם מצוי להם בעירם ושונים פירקן בבית המדרש, וחוזרים בערב לביתם. שואלת הגמרא, אמר לאביי לרבה, מן דכתיב באותם שכתוב עליהם הפסוק הזה, שנאמר כנגד בעלי אומנויות אחרות, בתהילים קוף חפזיין, שב לכם משכימי קום אחרי שבט אוכלי לחם העצבים, כן ייתן לידידו שינה, ונסביר את הפסוק, שב לכם בחינם הוא המלכם משכימי קום המקדימים לקום בבוקר, מאחרי שבט המאחרים להישב בלילה במלאכת הרשות, ועל ידי כך הנכם אוכלי לחם העצבים בעצב, שהרי תחת היגיעה המרובה בעבודת העולם הזה, כן ייתן הקדוש ברוך הוא לידידו שינה, למנדדים שינה מעיניהם לכבודו ולמצוותו. ואמר רבי יצחק, שהמנדדים שינה מעיניהם לכבוד המקום ולמצוותו, אלו נשותיהם של תלמידי חכמים, שמנדדות שינה מעיניהם בעולם הזה, משום שממתינות לבעליהם עד שישובו מבית המדרש, ומחמת זה שמסייעות לבעליהם ללמוד תורה, זוכות ובאות לחיי העולם הבא. הרי שבשעת שינה, תלמידי חכמים נמצאים עדיין בבית המדרש, ואת אמרת, בני פירקה, אתה אומר ששבים מאוחר כל כך לבתיהם, ויש להם פנאי לקיים עונתם כל לילה? לכן דורה הגמרא את פירושו של רב מיהם הטיילים ואומרת פירוש אחר, אלא אמר רבי, מה פירוש הטיילים שהוזכרו במשנה כדי רב? דאמר רב, הטיילים הם כגון רב שמואל בר שילת. שילת הייתה אמו, וכיוון שחשובה היא בייחוס מאביו שהייתה אחותו של רבי חייא, הוא מתייחס אחריה. אם כן, כגון רב שמואל בר שילת שהיה מלמד תינוקות, הוא מתפרנס מהם. והגמרא במסכת בבא בתרא דף ו עמוד א אומרת שעליו נאמר הכתוב בספר דניאל, מצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד, שאלו מלמדי תינוקות כגון רב שמואל בר שילת, ומביאה הגמרא מעשה על נאמנותו במלאכתו, שרב מצאו לרב שמואל בר שילת שעומד בגינתו, שאל אותו רב, וכי עזבת את נאמנותך במלאכתך? ענה לו רב שמואל, זה לי 13 שנים שלא ראיתי כלל את גינתי, וגם עכשיו דעתי על התינוקות שלומדים אצלי. אם כן, אומרת אצלנו הגמרא, שרב שמואל בר שילת, שהיה מלמד תינוקות ומתפרנס מהם, דאכיל מדידי שאוכל משל עצמו, ושתי מדידי ושותה משל עצמו, וגני בתולה דאפנדי, וישן בצל ביתו, ולא חליף פריסטקה דמלכה אבאווי. שליח מלך פרס אינו עובר על פתח ביתו לבקש את רב שמואל לעבודת המלך, כיוון שאינו עשיר ביניהם, ולכן אדם רגוע ושלב, ויש לו פנאי לקיים עונתו בכל יום. אומרת הגמרא, כי אתה רבין אמר, כשבא רבין מארץ ישראל, הוא אמר שהטיילים הם כגון דמפנקי דמערבה, מעונגים שבארץ ישראל, שמעונגים הם במאכל ומשתה, ולכן הם בריאים ובעלי כוח לקיים עונתם בכל יום. והוא חולק על רב שאמר שתלמיד חכם שלומד בלא צער ומתפרנס משל עצמו דינו כטייל, משום שהתורה מטשת כוחו כמבואר במסכת קלה רבתי, שהתורה נקראת תושייה משום שמטשת כוחו של אדם. רק המעונגים שאינם תורכים כלל יש בהם כוח לקיים עונתם בכל יום. כך מפרש השיטה המקובצת. מספרת הגמרא שני סיפורים להראות את כוחם של בני ארץ ישראל. רבי אבאו אבי קאי בי בני עמד בבית המרחץ, ואבו סמכו ליתרי עבדי, תמכו בו שני עבדים. פתאום יפחית ביבנה מטוטי, נשבר בית המרחץ מתחתיו, ונפל הוא ועבדיו לתחתית בית המרחץ, ששם המקום שמי בית המרחץ מתנקזים שם. יתרם אלי עמוד ההזדמן לרבי אבאו עמוד שאפשר להתפס עליו ולעלות, סליק, עלה בידו אחת על העמוד, והסקינה הוא והעלה את עבדיו אמו בידו השנייה. ובמסכת ברכות דף סמך עמוד א' הובא המעשה הזה בסגנון קצת שונה, שקרא לו נס והזדמן לו עמוד ונטלה עליו בידו אחת, ובידו השנייה החזיק 100 אנשים שנטלו בו וכל אחד בשני. עוד מעשה, רבי יוחנן עלה וקסליק בדרגה עלה במדרגות, אבי סמכולי תמכו בו רבי עמי ורב אסי. פתאום הפחת הדרגה תותי, נשברה המדרגה מתחתיו ונפלו שלושתם. סליק והסקינו טיפס ועלה רבי יוחנן מתחתית המדרגות ואלה עמו גם את רב עמי ורב אסי. אמרי לרבנן, אמרו לו חכמים לרבי יוחנן, וכי מאחר דאחי שכוחך רב כל כך, עד כדי לעלות עמך את החכמים שסומכים אותך בנפילתם, למה לי למסמכי, לשם אתה זקוק שהם יסמכו שתסמוך אתה בעצם עליהם בהליכתך? אמר לו, ישיב להם רבי יוחנן, אם כן, אם אטיש את כוחי כעת ולא יסמכוני, מה אניח לעת זקנה? איזה כוח אניח בעצמי להשתמש בו לעת זקנה? וכוונתו על פי המבואר במסכת הירובין דף נון וב עמוד א', כל עיר שיש בה מעלות ומורדות, אדם הוא בהמה שבהם מזקינים בחצי ימיהם. ואם לא יסמכו ויעלה במדרגות בעצמו, יזקין בחצי ימיו, ושוב, מה יניח לעת הזקנה, שאז הוא צריך את כוחו שלו. אומרת הגמרא, שנינו במשנה והפועלים עונתם שתיים בשבת. שואלת הגמרא והתניא, הרי שנינו בברייתא, הפועלים עונתם אחת בשבת. מתרץ את הגמרא, אמר רבי יוסי בר חנינא, לא קשיא. כאן במשנה שנאמר שעונתם שתיים בשבת, מדובר בעושים ממלאכה בעירן. והיינו כל עוד שהם בעירם, אבל רשאים הם לצאת מהעיר ולקיים עונתם רק אחת בשבת. כאן, בברייתא שנאמר שעונתם רק אחת בשבת, מדובר בעושים מלאכה בעיר אחרת. ואף שמנהגם לעשות מלאכה בעיר אחרת, אין להם רשות לשנות לפחות מפעם אחת בשבת. ומביאה הגמרא ראיה לתירוצו של רבי יוסי בר חנינא. תניא נמי אחי, נאמר גם כך בברייתא. הפועלים עונתם שתיים בשבת. במה דברים אמורים שעונתם שתיים בשבת בעושים מלאכה באיראן? אבל בעושים מלאכה בעיר אחרת, עונתם היא רק פעם אחת בשבת. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, החמרים שיוצאים לכפרים להביא תבואה למכור בשוק, עונתם אחת בשבת. הגמלים, עונתם אחת ל-30 יום, הספנים עונתם אחת ל-6 חודשים. שואלת הגמרא, לרישא של המשנה ששנינו שהמדיר את אשתו מתשמיש המיטה, יגרשנה אחרי שבוע או שבועיים. אמר לי רבא ברב חנה לאביי, יתנה שאמר שהמדיר את אשתו מתשמיש המיטה של בית הלל, יגרש אחרי שבוע, וכי איכפל תנה להשמועינן. טרחה תנה להשמיע הלכה שאינה נוהגת אלא בטייל שעונתו כל יום, ובפועל שעושה מלאכתו בעירו שעונתו שתיים בשבת, שכיוון שמדירים אותה הנאה לשבוע, ביטלו עונתה. שהרי אפילו החמרים עונתם פעם בשבוע. ואין צריך לומר הגמלים שעונתם רק פעם בחודש, והספנים שעונתם רק פעם בחצי שנה, שהיא מדירה לזמן הזה, שלא יצטרך להוציאה. ואין לומר שכוונת המשנה שכל אחד אם ידיר שבוע או שבועיים אחר זמן עונתו יוציא, כגון לגמל חודש ושבועיים, לספן 6 חודשים ושבועיים וכיוצא בזה, שאם כן, לקטה מידת הדין, שהיה צריך לתת לכל אחד קצבה לפי זמנו, שהרי לא מסתבר מי שעונתו בכל יום יכול למנוע מאשתו אותו שיעור של מי שעונתו פעם בחצי שנה. מתרץ את הגמרא, אמר לי, הישיב הבאי לרבא ברב חנן, הדין שהמדיר את אשתו מתשמיש המיטה חייב להוציאה, לא נאמר רק בטייל ופועל העושה מלאכה בעירו, אלא הכולו, על כל המנויים במשנתנו. מקשה על כך הגמרא, והר, היא ספנים עונתם אחת לשישה חודשים, כאמר התנה, ומדוע במדירה מתשמיש שבוע אחד כבר יוציא? מתרץ את הגמרא, משום שאינו דומה הצער של מי שמתענה שיש לו פת בסלו ויכול לאכול, למי שאין לו פת בסלו ואין לו אפשרות לאכול. אותו דבר גם כאן, כל עוד שאינו מדירה הנאה, על אף שאינו משועבד לקיים עונה יותר מפעם בשישה חודשים, מכל מקום מצפה היא שמה יגיע בתוך הזמן הזה ויפקדנה. אבל כיוון שהדירה מתשמיש, שוב אינה מצפה לו, ולכן אפילו אם היא דירה רק ליותר משבת אחת, כבר צריך לגרש אותה ולתת כתובה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, שחמר עונתו אחת בשבוע וגמל עונתו אחת ל-30 יום. דנה הגמרא אם רשאי לשנות את אומנותו ועל ידי כך למעט עונתו. אמר לרבא ברב חנן לאביי, מי שבשעת נישואין אומנותו חמר, שיוצא לכפרים להביא תבואה למכור בשוק ועונתו אחת בשבת, ונעשה רוצה לעשות גמל שמביא חבילות על הגמלים ממקום רחוק שעונתו רק אחת ל-30 יום, מהי? מה דינו? האם מותר לו לשנות אומנותו בלא רשות אשתו? ועל ידי זה ירווח פרנסתו, או שאסור לו לשנות ללא רשותה? אמר לי, ישיב לו אביי לרבא ברב חנן, אסור לו לשנות מאומנות שעונתה קרובה לאומנות שעונתה רחוקה, ללא רשותה של אשתו, משום ששנינו, רוצה אישה בקו במעט מזונות, אבל ותפלות שבעלה יהיה עימה מעשרה קבין מזונות, ופרישות שבעלה יתרחק ממנה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, הספנים עונתם אחת לשישה חודשים, דברי רבי אלעזר. מסתכל על ההלכה, אמר רב ברונה, אמר רב הלכה כרבי אליעזר. מביאה הגמרא שנחלקו בדברי רבי אליעזר, אמר רב עדה בר רב, ואמר רב, זו משנתנו המתירה לתלמידים לצאת מביתם ללא רשות נשותיהם רק חודש אחד כדי ללמוד תורה בעיר אחרת. דברי רבי אליעזר שכל המשנה זה דבריו, אבל חכמים אומרים התלמידים יוצאים לתלמוד תורה אפילו 2 ו-3 שנים שלא ברשות, שלא נשותיהם. אמר רבה, סמכו רבננה דרב עדה בר רב שאמר שחכמים חולקים וסוברים שמותר להילך ללמוד תורה ללא רשות האישה אפילו כמה שנים, ועבד עובדה בנפשי ועושים מעשה כמותו, והוא בנפשי ופוגע בנפשותם שהם נענשים ומיתים. מביאה הגמרא כמה מעשים שפגעו בחיי הפורשים מביתם ללא רשות נשותם. כדי ללמדנו שאף שנפסקה הלכה כחכמים שיכול להילך 3 שנים שלא ברשות, מכל מקום מדרך הרחמנות שלא לעשות כן, כדי שלא תצטער אשתו יותר מדי ולא יענש כדרך שנענש, רב רחומי שהגמרא תספר מיד את הסיפור. וכל שכן אם יצרו מתגבר עליו או שמרגיש באשתו שהיא מקפדת ביותר שיש לו להיזהר, שלא תהיה הליכתו ללמוד תורה מצווה הבאה בעבירה. מספר את הגמרא כי עד הרב רחומי היה ושכיח כמי כמו המעשה ברב רחומי שהיה רגיל ללמוד תורה לפני רבה במחוזה ששם הייתה ישיבתו. אבי רגיל דה ואתי לבית הכל מעל ליום עד הכיפורי, היה רגיל לשוב לביתו כל ערב יום הכיפורים. יום אחד משך תשמע, אתה יום אחד נמשך בלימודו ולא הגיע בזמן שרגיל היה להגיע. אבי מסך יד ויטו, אשתו ציפתה כל הזמן, ואמרה, אשתעתי, אשתעתי, עכשיו יגיע רב רחומי. אבל לא אתה, הוא לא הגיע. חלש דעתה, הצטערה מחמת שלא הגיע, אחית דמעתה מעינה. הורידה דמעה מעינה, ובאותו זמן שהורידה דמעות, אבי יתיב, ישב אז רב רחומי באיגרה בגג, הפחית איגרה מתותי, נשבר הגג מתחתיו ונפל למטה, ונח נפשי ונפטר רב רחומי. מכאן למד הגאון רב חיים שמולביץ, זצל, והדברים מופיעים בשיחות מוסר תשל"א, שהעונש הבא על עבירות שבין אדם לחברו אינו כדי לרצות את הנפגע, שהרי במקרה זה לא זו בלבד שלא היה בעונש איזה ריצוי עבורה, אלא היה זה עונש גדול עבורה שנתעלמנה מבעלה. ואם על איחור קל לזיל הדמעה, קל וחומר כאשר איבדה את אישה לגמרי. אלא מכאן שהעונש אינו כדי לרצות את הנפגע, אלא שעבירה בין אדם לחברו הרי כאש אוכלת. וכל השולח יד נכווה באש ולא בתור עונש, אלא כחוק טבעי ומציאותי. שואלת הגמרא, עונש של תלמידי חכמים, אימת? מתי זה? משיבה הגמרא, אמר יהודה, אמר שמואל, מערב שבת לערב שבת, כל ליל שבת. וליל שבת נקרא בלשון הגמרא ערב שבת, כמו שמצינו ליל בדבדלת עמוד ב' שאסור לבעול בערב שבת, ומפרשת הגמרא שזה משום איסור חבורה בשבת. הרי שליל שבת נקרא ערב שבת. מביאה הגמרא, אסמכת לזמן עונה ראוי לתלמידי חכמים, נאמר בפסוק של תלמיד חכם אשר בתורת השם יהגה יומם ולילה, תהילים פרק א', והיה כאש שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו, משמע שיש עת מיוחד לתת פריו. אמר רב יהודה ויתימה, ויש אומרים שאמר זאת רב הונא, ויתימה ויש אומרים שאמר זאת רב נחמן, שהעת שהוא נותן פריו, זה המשמש מיטתו מערב שבת לערב שבת, כל ליל שבת. ומתפרש הפסוק, אם בתורת השם חפצו ותורתו יהגה יומם ולילה, ולכן אינו יכול לקיים עונתו בכל לילה, כיוון שהוגה בתורת השם, אבל בליל שבת, הרי הוא כעץ שתול על פלגי מים שהוא ליל תענוג ושביטה. וגם אין בזה כל כך ביטול תורה, כיוון שאסור לקרוא לאור הנר, ואז פריו, אילו בניו, ייתן בעיתו. כך מבאר המהרש"א. מביאה הגמרא מעשה שהיה בחכם שהיה משמש כל ליל שבת, יהודה בריידר רבי חייא, יהודה בנו של רבי חייא, חתני חתנו של רבי ינאי, ואזיל ויתיב בביריו, היה שוהה כל השבוע בבית המדרש בתלמודו, וכל בישים שי כל ערב שבת בין השמשות, ואתי לבית היה מגיע לביתו של רבי ינאי. ובתלמוד הירושלמי מבואר שלא היה גר שם, אלא היה רגיל לבוא לשאול בשלום חמיו כל ערב שבת. וכי ואתי וככזי קמי עמודה דנאורה. כאשר היה מגיע לביתו היה רואה רבי ינאי שמקדים והולך לפניו, עמוד אש מפני כבודו שמקיים מצוות עונה בשעתה. כך מסביר השיטה מקובצת. יום אחד משכת השמעתה, יום אחד נמשך בשמועתו ולא הגיע בזמן לביתו. כיוון דלוחזי ההוא סימנה, כיוון שרבי ינאי לא ראה את אותו סימן, את עמוד האש ההולך לפניו, אמר לו רבי ינאי לבני ביתו, כפו מיטתו. תהפכו את מידתו כדרך האבילים שכופים מיטתם. שאלמלא יהודה קיים, שאלמלא יהודה חי, ודאי שלא ביטל עונתו. ואף אם היה חולה היה מקיים עונתו. כמבואר בדוד המלך במסכת סנהדרין דף קוף זין עמוד א', שאף בכל יום קיים 18 עונות. ועל כוחך הסיק רבי ינאי שהוא מת. כיוון שיצאו הדברים הללו מפיו של רבי ינאי, הווי נחשבו הדברים כשגגה שיוצאה מלפני השליט. כמבואר במסכת מועד קטן דף חי עמוד א', ברית כרותה לשפתיים. ונח נפשי ונפטר רבי יהודה. והטעם שהתקיים הדיבור שהוציא הצדיק מפיו מבאר ספר החינוך מצווה ריש למד א', שהנפש המדברת באדם היא חלק עליוני, והיינו שניתן באדם כוח רב לפעול על פי דיבורו. ולפי חשיבות נפש האדם ודביגותה בעליונים, כן ימהרו דבריהם לפעול בכל מה שידברו עליו. את הגמרא רבי יסק ללברי התעסק בבנו להשיא אישה, בי רבי חייה את ביתו של רבי חייה, כי מטה כשהגיע למכתב כתובה, נח נפשי די רביתי, נפטרה הנערה ביתו של רבי חייה המיועדת להינשא לבנו. אמר רבי חס ושלום פסול העיק, השמה יש פסול ייחוס המוני הנישואין אלו. יטיבו, ישבו ועיינו במשפחות בייחוסיהן, ומצאו שרבי עתי משפטיה בן אביטל, אשת דוד, נמצא שצאצא של דוד המלך הוא, אבל רבי חייה עתי משמעי אחי דוד, שאינו מלך ואין ראוי לבן מלך לישא אלא בת מלכים, ולכן נפטרה הנערה. אומרת הגמרא, אזיל הלך רבי יסק ללברי התעסק בבנו לעשיו אישה בי רבי יוסי בן זמרה את ביתו של רבי יוסי בן זמרה והרס אותה לבנו. פסקולי תרתסרי שנין קצבו לו 12 שנים למיזה ללכת ללמוד תורה בי רב בבית המדרש לפני שיסענה. לפני שהלך החלפו הקמי, העבירו את הרוסתו לפניו. אמר לו בנו של רבי שהשנים שקצבו לו ללך לבית מדרש נאבו שיט שנין יהיו רק 6 שנים משום שרצונו לקונסה מוקדם יותר. החלפו הקמי, העבירו את הרוסתו שוב לפניו. אמר לו, הוא אמר להם, בנו של רבי, איכניס ועדר איזיל, רצוני לסתה תחילה ורק אחר כך ללכת ללמוד בבית המדרש. אבי כמיכסיף התבייש בנו של רבי מאבו מאביו. אמר לו אביו, בני, דעת קונחה יש בך, דעת הקדוש ברוך הוא יש בך, מעיקר בתחילה כתיב שאלה במחשבתו, שקודם תביאמו ותתאמו לעם ישראל בארץ ישראל, ורק אחר כך ייבנה בית המקדש. לבסוף כתיב ש... כבר במדבר נאמר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. גם אתה, למרות שבתחילה רצית קודם ללמוד תורה ואחר כך לבנות ביתך, חזרת בך ואינך רוצה לבנות ביתך קודם. אז היא מספרת הגמרא, הלך בנו של רבי אחר שנשא את ביתו של רבי יוסי בן זמרה, יתיב תרתסרי שני בבי רב, ישב 12 שנים בבית המדרש. אך עד דעת עד שחזר לביתו, יקרת ויתו נעשתה אשתו הכרה, משום שכך דרך אישה נשואה ששואה 10 שנים בלא בעלה. אמר רבי, איך היא נעביד, מה נעשה כדי שיהיו לבנו בנים? נגרשה לביתו של רבי יוסי בן זמרה כדי לישא אישה אחרת, יאמרו הבריות, אני אזו לשב, שימרה, לחינם המתינה לבעלת שיגיע מבית המדרש. אם לא יגרשה, אלא ננסיבית את האחרית, יישא אישה אחרת כדי שיהיה לה בנים ממנה. אף זאת תהיה אשתו, אך לא יהיה לה בנים, יאמרו הבריות, זו האישה השנייה אשתו שיש לו ממנה בנים. וזו ביתו של רבי יוסי בן זמרה, היא רק זונתו. ולכן באי עלי רחמי, ביקש רבי על ביתו של רבי יוסי בן זמרה, רחמי שמיים, כדי שתשוב ליכולתה להוליד, והיא תסיית והיא עבריה. רבי חנניה בן חכינאי, אבי כאזי לבי רב ושילי אילולה, הלך לבית המדרש בסוף ימי נשואיו דרבי שמעון בן יוחאי. אמר לרבי שמעון בר יוחאי לרבי חנניה בן חכינאי, יעקב לי עדיאתי בעדך, המתן לי עד שאסיים את שבעת ימי נשואי, ואבוא איתך לבית המדרש. אבל רבי חנניה בן חכינאי לא היה כבר לא ימתין לו. אז הלך רבי חנניה בן חכינאי, יתיב תרי שרי שני בבי רב, ישב 12 שנים בבית המדרש, עד דעתי, עד שהגיע רבי חנניה בן חכינאי בחזרה לביתו, השתנו שבילי דמטה, השתנו שבילי העיר מחמת שנבנו בתים חדשים, ונסתמו מבואות הרחובות, ולא ידע רבי חנניה בן חכינאי, איך הדרך למיזה לביתה, ללך לביתו. אז הלך רבי חנניה בן חכינאי, יתיב אגודה דנערה, ישב על שפת הנהר, שמע שפונים לעיר רביתה, נערה אחת, דאב וקראו לה שהיו קוראים אחריה, בת חכינאי, בת חכינאי, מלי קולטח ותא נזיל, מלי יקדך ובואי נלך. אמר רבי חנניה בן חכינאי, שמע מינה, העיר רביתה דידן, הנערה הזו היא הבת שלי. אז על בתרה הלך אחריה שהגיע לביתו, ובאותה עת אביתיבה דביתו כנהלה קמחה, ישבה אשתו וניפתה קמח, דל עינה, הרימה את עיניה, חזית, היא ראתה אותו. סבי ליבה, היה נדמה לליבה פתאום שזה בעלה, ומרוב התרגשות פתאומית פרח רוח הפרחה נשמתה. אמר לפניו, אמר רבי חנניה בן חכינאי לפניו, ריבונו של עולם, אני אהיה זו שזמן כה רב המתינה עד שאגיע מבית המדרש, זה שכרה שכשאגיע תמות, באי רחמי עלי וחיה. ביקש רב חנניה בן חכינאי רחמי שמיים על אשתו, והיא קמה לתחייה. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום, א' דחול המועד פסח תשע"ה, עם 3 שאלות לשינון סיכום וחזרה, על אשר למדנו בדף סמך ב'. שאלה ראשונה, מה נאמר על הנחה? שאלה שנייה, על מי נאמר הפסוק, שב לכם משכימי קום מאחרי שבט? השאלה האחרונה, מה פסול מצא רבי בבת רבי חייה? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום, יום ראשון ט"ז בניסן תשע"ה, א' דחול המועד פסח תשע"ה, היום הראשון לספירת העומר. סיימנו בסייעתא דשמיא את דף סמך ב'. ממסכת כתובות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שני, טוב בניסן, י"ז בניסן תשע"ה, עם דף סמך ג' ממסכת כתובות. אני קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון. ימים שיהיו מלאים בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה ממקור הברכה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי, כל טוב ולהתראות. מועדים לשמחה.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.